ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש מם א' עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים ממול, וכתבנו תחת הכותרת נושא, וגם מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', דינו של רב חיסדא. אתם שמתם לב בטח שיש קופסת אש סביב רב חיסדא, זה סימון שהוא יחסית נדיר בש"ס המסומן. הוא מבליט שם, דהיינו שיטה או רעיון שמחזיק את הגמרא לאורך זמן, וכאן שיטת רב חיסדא, כפי שאמרנו, מחזיק אותנו על עמוד ב'. אז מה דינו של רב חיסדא? אין הכינין. כינין זה קורבן עוף, עוף שבא בזוג שתי עופות, וכשמדובר פה בשתי עופות אנחנו מתכוונים לאדם שיהיה חייב שתי תורים או שני בני יונה, אחד יהיה לעולה ואחד יהיה לחטאת. זה מאפיין את האישה יולדת וגם מצורע וזב. אם הם הגיעו לחיוב קורבן, הם מביאים כינין, שתי עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה. עכשיו, הקביעה הזאת, איזו עוף יהיה חטאת ואיזה עוף יהיה עולה, אלא מתי, נקרא את הנושא עוד פעם. דינו של רב חיסדא, אין הכינין נקבעות איזה לעולה ואיזה לחטאת, אלא או בשעת לקיחה, קונים אותם, או בשעת עשייה, כלומר בשעה שאתה עומד למלוק אותם. אז אחרי שרב חיסדא קבע את דינו, אנחנו נראה קושיות, והן באות בצורת מעוין. אלו הן קושיות על רב חיסדא. אז אתם יכולים לראות במשך העמוד כאן שלושה מעוינים, הן מכוונות כקושיות על רב חיסדא. ובהמשך אנחנו גם נשתמש בפס כפול, שהוא מבליט את הביטוי ולאו שעת לקיחה ולאו שעת עשייה, ובכל זאת העופות לכאורה נקבעו, וזה הקושיה על רב חיסדא. עכשיו הגמרא, אמר רב חיסדא, אין הכינין, אותם זוג עופות, מתפרשות, אלא מתפרשות, כלומר איזו לעולה ואיזו לחטאת, אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן, או בזמן שהבעל הקורבן קונה את העופות, או בזמן שהכהן עומד למלוק את העופות, ואז הם אומרים זה לעולה זה לחטאת. אמר רב סימי ברשי, מה הייתה עם רב חיסדא? דכתיב ולקחה ועשה. רשי מביא את הפסוקים בשלמותם ממול, כותב רשי ולקחה ועשה ביולדת, כתיב ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכן במצורע, וגבי זב כתוב אצל הכהן, והאבך כאן מוסיף את המינים האלו, וגבי זב וכתיב גבי כהן, ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה. אלמה, מה רואים מכאן? או בשעת לקיחה נקבעין או בשעת עשייה, אבל, וכאן עיקר העניין, ביני בין זה לזה, לא קובעים אותם. כלומר, אם הבעלים קנה שתי עופות ולא אומר איזו לחטא ואיזו לא, ועבר יום, יומיים, והם עופות נמצאים אצלו, והוא אומר, מחליט, זה לעולה וזה לחטא, זה לא תופס. אז אנחנו ראינו, נחזור על המקור עוד פעם, בתוך הגמרא, בדכתיב, ולקחה ועשה, או בלקיחה, או בעשייה. הגמרא מקשה, תשימו לב, קושיה ארוכה. מיטיבי, זה לגבי הסעירים של יום כיפור. אגב, מה שאנחנו עומדים ללמוד פה במסגרת, וגם בהמשך, המסגרת הבאה, אלו דברים שראינו בשיעור הקודם. מיטיבי, ועשהו חטאת, בעניין הסעירים של יום כיפור. יש סעיר לשם ויש סעיר לזזל. מה קובע איזו סעיר יהיה מה שהוא צריך להיות? הגורל עושה חטאת ואין השם, כלומר קביעת השם שאתה קורא לסעיר הזה סעיר לשם, זה קביעת השם, ואין השם עושה חטאת. זה נלמד מהפסוק ועשהו חטאת שנכתב אצל הגורלות ביום כיפור. שיכול, בלי הפסוק הזה הייתי חושב אחרת, ולא דין הוא. ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם, זה נכון בשאר קורבנות במשך השנה, אין שום עניין של גורל, אבל השם שאתה קורא לקורבן זה תופס. אז רואים שמקום שגורל לא אפקטיבי, שם בכל זאת אפקטיבי. מקום שקידש הגורל ביום כיפור, אין עודין שיקדש השם, אז ודאי שקביעת השם תופס. תם לומר, לא נכון. ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. אז יש לנו כאן קביעה, שם קורבן, באמצע עבודת יום כיפור. והאחד לאו שעת לקיחה, ולאו שעת עשייה אי, וקטני דקווה. אמר רבה הכי כאמר. עכשיו אנחנו נגיד נתקן או נבין את הקו החומר בצורה אחרת, ואז תוך כדי השורות הבאות אנחנו נחזור לדבריו של רב חיסדא, שלא מדובר בביני ביני, אלא מדובר באו שעת לקיחה או שעת עשייה. והנה הקריאה מחדש. ומה במקום שלא קידש הגורל, כלומר בשאר קורבנות גורל לא מקדש, לא קובע, ואפילו בשעת לקיחה ואפילו בשעת עשייה, קידש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה. שמתם לב שקבקבנו פה, כי זה כמו רב חיסדא. אז הקו החומר ממשיך. אז אם אנחנו רואים ששם אפקטיבי, אמנם בשעת לקיחה ושעת עשייה, במקום שגורל לא אפקטיבי, מקום שקידש הגורל, כלומר ביום כיפור, שלא בשעת לקיחה ושלא בשעת עשייה, כי הגורל נעשה באמצע היום, לא בשעת לקיחה ולא בשעת עשייה, אינו דין שיקדש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה. אם אדם רוצה לקבוע בעל פה איזו יהיה לשם, איזו לזזיל, זה אמור לתפוס אם בשעת לקיחה ובשעת עשייה, לגבי אותם סירים של יום כיפור, תאמור לומר, ועשה חטאת. הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. בכל זאת, אנחנו לא התפשרנו על דינו של רב חיסדא, שקביעת שם הוא רק בשעת לקיחה או שעת עשייה. תשמע, תשימו לב, עוד פעם, יש קושיה ארוכה. מטמא מקדש עני. אולי נקדים מילה אחת. יש קורבנות שנקבעים על ידי רמת העושר, ההכנסות של הבן אדם. אם אדם עני, אז הוא יביא עופות. אם הוא עשיר, הוא יביא בהמה. אני לא נכנס לדוגמאות ופרטי פרטים, אנחנו נפגוש אותם במשך הגמרא. אחד מאלו זה נקרא קורבן עולה ויורד, עולה או יורד לפי רמת ההכנסות של הבן אדם או רמת הפיננסי של הבן אדם. אז מטמא מקדש עני, אדם נכנס לבית המקדש בשוגג, נתברר שהוא היה טמא, אז הוא חייב להביא קורבן. אז והפריש מאות לכינו. בתור אדם אני, הוא, הקורבן שלו זה שתי עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה. והעשיר. אז אנחנו מצפים, אם הוא העשיר, הוא צריך להביא בעשירות. צריך להביא קורבן בהמה שמתאים לאדם עשיר. ואחר כך אמר, אמרנו שהוא יפריש מאות, הוא לא נקב איזו מאות, בוא נגיד שני כיסי מאות, אחד, הוא לא נקב איזו מקודם בשעת הפרשת המאות. עכשיו הוא ישיר, ואחר כך אמר אילו לחטאו ולחטאתו ואילו לא לעולתו, מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו. נוסיף פה רק עוד נקודה, שבתור אדם עשיר אין קורבן עולה, הוא מביא רק חטאת בהמה, זה מה שהוא חייב להביא. אבל בינתיים הוא קבע כיס אחד לחטאות וכיס אחד לעולה. עכשיו מה מצפים ממנו? הוא מוסיף כסף, מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו, מאותם מאות שהוא קבע שהם יהיו לחטאת העוף. זה סך הכל כסף בינתיים, מטבעות. אז הוא מוסיף עוד מטבעות, עוד כסף לחטאת, לדמי חטאת, ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. הוא לא יכול לשנות את המאות שהוא קרא עליהם שם עולה, לקח מהם חטאת. וכפי שאמרנו מקודם, בתור אדם עשיר הוא מביא רק חטאת. וגבי, מה העתיד של אותה מאות? נניח את זה בינתיים. אבל הוא לא ישתמש בהם לשם הבהמת חטאת. וההכה, בסיפור הזה, דלאב שעת לקיחה ולאב שעת עשייה היא, וקטני תקבע, הדיבוס שלו קבע את הנקרא לזהות המאות, אילו לחטאת, אילו לעולם. לגבי המאות החטאת, יכול להוסיף להביא בהמה, שזה יותר יקר כמובן. דמי העולה, אין לו מעשות, הוא כבר קבע, אבל מתי? זה לא היה בשעת לקיחה ולא בשעת עשייה. אז רואים פה שהוא מהווה קושיה על רב חיסדא. אני אקרא את המשפט האחרון עוד פעם. והאחה, בסיפור הזה עם המתמי מקדש אני, הסיפור הזה, דלאב שעת לקיחה ולאב שעת עשייה אי וקטני דקבע. הגמרא מתרץ, רק נשים לב, תשובה ארוכה ממשיכה את שורה האחרונה. אמר רב ששת ותסברה. צריכים להסביר את כל מה שחשבנו עד כה. ואמר רב אלעזר אמר בושעיה מטמא מקדש עשיר והביא קורבן עני. אנחנו ראינו פה אדם שהתעשר ואחר כך נכנס לקביעה מאות אלו לחטאת, מאות אלו לעולה, זה בעצם שייך לעני. אבל רבי אלעזר אומר לנו שמטמא מקדש עשיר והביא קורבן עני לא יצא, וכיוון זה לא יצא איך היא קבע? פשוט אמר דברים שהם לא שווים כלום, לא שייכים אליו. אז איך במקור הזה רואים שכן נקבע, אלא מה יתלך למימה? איך אתה צריך להבין את המקור הזה? שכבר אמר מעניותו. הוא לא אמר זה אחרי שהוא התעשר, הוא אמר זה על ההתחלה, בשעה שהוא הפריש את המאות. החינמי, כמו שנאמר במקום אחר שכבר אמר מעניותו, החינמי שכבר אמר משעת הפרשה. שהוא הפריש את המאות בזמן שהוא היה עדיין עני. אם אנחנו נחזור למקור, כתוב שם מטמא מקדש עני והפריש מאות. במתי? בזמן שהוא היה עדיין עני. הוא היה שייך לכינים, לעופות אז. ובשעת הפרשת המאות זה כמו פשט לקיחה, וזה תואם לרב חיסדא. אנחנו נסתכל ברשי, אלא מה יתלך למימר לקראת הסוף. רשי כותב, על כוכח מבאי לשבושה ולמימר, אנחנו נחזור לביטוי הזה לשבושה בהמשך. אז כדאי לזכור. בינתיים, לאור דבריו של רבי אלעזר בר שבת, צריכים לשבש את המקור ולמימר, דהי ואחר תך. וקטני, מה שכתוב במקור אחרי שהוא התאשר ואחר כך אמר אילו חטאת אילו לעולה, זה שיבושו, אלא הכי מבאי אלי למתני, ככה צריך היה להיות, ואמר אילו לחטא ואילו לעולה ואחר כך האשיר. ובשעת שכוון הווה קורבן חזילי, בשעה שהוא קבע, כי זה לפני שהוא התאשר, אז היה ראוי לו המאות האלו לקניית עופות. וכיוון דעל כוכח משבשת אי, מאחר שזה המסקנה שלנו שהמקור הוא משובש, לא חיסלמי, הכי תרצה. לשם העמדת דבריו של רב חיסדא על מכונם, צריכים לתרץ ככה, שכבר אמר משעת הפרשה ותני הכי, ויש לגרוס את המקור ככה, מטעמי מקדש אני, שהפריש מעות לכינו, ואמר בשעת הפרשה, אילו לחטאת, אילו לה, ואחר כך ישיר מוסיף ומביא, דהפרשה במעות כשעת לקיחת העופות. זה תואם לרב חיסדא. ממשיך הגמרא עם קושיה. ולרב חגה אמר רב יושיע דאמר יצא, תשימו לי, יש כאן עוד ב', לפני שלוש שבועות יש עוד א', שמה רב אלעזר מרבי יושיע אמר שמטעמי מקדש עשיר והביא קורבן אני לא יצא, ממילא המקור כמו שהוא היה משובש, כי הוא כבר התאשר וממשיך לקבוע לפי הסטנדרט של קורבן עני, זה לא תפס, ולכן תירצנו כמו שראינו מקודם. אבל רב חגה אומר, רב יושיע אומר, מטעמי מקדש עשיר והביא קורבן עני, הוא אומר יצא. אם הוא יצא לא צריכים לשבש את המקור, לא צריכים להגיד משבש, אפשר להשאיר את המקור כמו שהוא. ומה היה כתוב שם במקור? נקרא עוד פעם, מטעמי מקדש, אני חוזר למקור, אצל המעוין מספר 2, ששם כתוב, מטעמי מקדש אני, והפריש מעות לכינו, הוא לא קבע איזו למה, והשיר, עכשיו הוא נהיה עשיר, ואחר כך אמר אילו לחטאתו ואילו לעולתו, הוא מתייחס למעות כקורבן עני, הוא יוצא חובתו לפי רב הושעיה. אז לכן הגמרא ממשיכה עם קושיה, לפי רב חגה דאמר יצא, אנחנו עוברים לעמוד ב', מאי איכא למימר, ואור מה שאמרנו עכשיו ששייך קביעה באמצע, זה לא שעת הפרשת המאות, הוא הפריש את המאות, לא נקב מה לחטאת מה לעולה, אחר כך העשיר, ועכשיו במצב של עשיר עכשיו הוא קובע וזה תופס. זה קושיה רב חיסדא. אז לפי רב חגה הברייתא לא משבשתא, וכפי שאמרנו מקודם, מטעמי מקדש אני והפריש מעות לכינו, ולא אמר אז איזה לחטא איזה לעולה, ואחר כך השיר, ואחר כך אמר אילו לחטאתו ואילו לא אותו, שזו אינה שעת לקיחה ולא שעת עשיר, בכל זאת קובע. זה קשה על רב חיסדא. הגמרא מתרצת, לא תימא ואחר כך אמר, אלא אימה ואחר כך לקח ואמר. אותו אדם שנהיה עכשיו עשיר, מה הוא עשה? הוא לקח את המעות האלו וקנה. זה שעת קנייה, זה מתאים לדבריו של רב חיסדא. אבל אם אתה רוצה להוסיף את המילה לקח, חייבים לחזור למקור ונראה אם זה קרי ככה. הגמרא שואלת, לקח? מה, הוא קנה עופות? מוסיף ומביא חובתו. מה העניין? במקור למדנו שעכשיו שהוא עשיר, הוא מוסיף לחטאת העוף, הוא מוסיף כסף, יקנה עכשיו בהמה. אבל איך עושים את זה? אם הוא קנה את העוף, מה זה מוסיף ומביא חובתו? מה העניין? דפריק לי, חייב ככה לפדות את העוף. ואין פדיון העוף. יש עוד הלכות, הלכות רבות שקשורות איך מתייחסים לקורבנות, ואחד מהפרטים הוא שאין פדיון לעוף. אמר רב פאפה, כגון שלקח פרידה אחת, ופרידה אחת זה עוף אחת, לא קנה שתי עופות, היו לו שני כיסי מטבעות, כיסי מעות. עם כיס אחד הוא קנה פרידה אחת, ונשאר מעות לפרידה השנייה. היא עולה זוון אם הוא קנה בפועל עוף, ובשעת לקיחה מה זה לעולה? מה נשאר? יש לו עוד כיס מעות שמיועדות לחטאת, לחטאת העוף. הוא לא לקח עדיין. מוסיף ומביא חובתו, כלומר בהמה, מדמי חטאתו, והי עולה אותו עולת העוף שהוא כן קנה, אז לה לנדבה. אפשר להקריב אותו בשם עולת נדבה. קורבן נדבה, בניגוד למשל, אין עולת, אין חטאת העוף בנדבה, אדם לא מתנדב להביא קורבן חטאת, זה כמובן לא יכול להיות. אדם מביא חטאת רק אם הוא חטא, לא מנדב את זה. עכשיו הסיפור ממשיך. אי חטאת זבן, אותו אדם שנהיה עשיר, ואמרנו שהוא קנה פרידה אחת, ואם הוא קנה עוף וקבע שהוא יהיה לחטאת, אז יש לו עוד כיס מעות. אין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו, והי חטאת אז לה למיטה. הוא ימות. הוא קנה חטאת העוף והוא כעת עשיר, אז הוא לא יביא את זה. אנחנו נסתכל ברשי. אי חטאת זבן, אם העוף האחד שהוא קנה זה היה, והוא קנה וקבע שזה העוף חטאת, הוקבעו מעות צבו השני, הכיס השני של מעות, לעולה על ידי לקיחה זו. וכאן אני מדגיש את המילה לקיחה. זה שוב פעם דינו של רב חיסדא. ואין מוסיף עליהן ומביא מהן חובתו, המעות האלו שהם כעת נקבעו לשם עולה, אתה לא מוסיף על המעות האלו לקנות חטאת, אלא מביא מן המעות עולת נדבה, והחטאת שלקח תמות, ומביתו יביא מעות, כל הסכום, ויקח בהמה. גופה, אנחנו חוזרים לגמרא. רק שוב פעם נציין שעד כה הסברנו ותירצנו את כל הקושיות שהיו נגד רב חיסדא. גופה, אמר רב אלעזר אמר בשעיה, מטמא מקדש עשיר והביא קורבן עני לא יצא, ובחגה אמר רב הושע יצא מטבעי מצורע עני שהביא קורבן עשיר יצא, Ashir shevi kovan ani lo yatsa. Ze kushya al Rav Chaga. Hiraynu Rav Chaga omer she ashir שמביא קורבן עני יצא, כאן אנחנו רואים עשיר, שמביא קורבן עני לא יצא. הגמרא עונה, שאני הטעם, המקרה שהבאנו, הקושי היה, היה במצורע. הדין של רב חגה התייחס לעבירה אחרת, מטעמי מקדש. אז אומרים שבמצורע זה שונה. למה במצורע יש את ההגבלה, את המסקנה שלא יצא? תכתיב זאת. המילה זאת היא מגבילה, ממעטת. היא הכי רישה נמי, אז למה ברישה לגבי המצורע, המצורע אני שהביא קורבן עשיר יצא? הרי זאת אומר כל הקורבן צריך להיות מתואם לאדם במצב שלו. הגמרא עונה, הרבי לשון רבות, הרבי רחמנה תורת. אז יש מצד שני כן גמישות, זה בא לרבות המקרה שאדם עני שבכל זאת מביא קורבן עשיר שהוא יצא, והתניה כאן, והתניה הוא סיוע וניחותה תורת, לרבות מצור עני שהביא קורבן עשיר, כלומר שהוא יצא. יכול אפילו עשיר שהביא קורבן עני תמוד לומר זאת, שכאן הוא לא יוצא. שאלה, אז אנחנו מבינים את הדינים הקשורים למצורע ונילף מינה, למה לא נלמד מטעמי מקדש, סליחה, ממצורע לטעמי מקדש? הגמרא עונה, מעת רחמנה ואם דל הוא. רש"י כותב, ואם דל הוא מיעוט הוא, מצורע הוא דעשיר שהביא קורבן אני לא יצא, אבל שאר חייבי קורבן עולה ויורד, לא, לא אומרים לא יצא אלא יצא, ולכן רב חגה עדיין בשיטתו, הוא אין כאן קושיה עליו. לפני שנתקדם נשים לב לנושא, לפני שנלמד את המשנה החדשה, הנושא קשירת לשון זהורית על סעיר המשתלח. לשון זהורית, אנחנו ראינו את זה כאן רש"י לא מסביר, אבל בדף למ"ט עמוד א' אנחנו ראינו רש"י שם מסביר, ונקרא את רש"י שם, לשון של זהורית, צמר סרוק ומשוך כמין לשון וצבוע אדום, וקושרין אותו בראש סעיר המשתלח, והיה מלבין מאליו, נס, והוא סימן שמחל הקדוש ברוך הוא לישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ירבינו. אז אנחנו חוזרים למה שכתבנו בשוליים. עוד נקודה, יש משפט במשנה, אולי נשחט כנגד בית שחיתו, שחיתתו, צריכים להסביר את המשפט הזה, וידוי שני על פרו של כהן הגדול. המשנה, קשר לשון של זהורית, אנחנו כמובן לומדים מסכת יומה ואנחנו ממשיכים עם סדר העבודות, סדר הפעולות, והגענו לשלב הזה שהוא קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, זה השעיר לזזיל, ומידו כנגד בית שילוחו, כנגד, רש"י כותב, כנגד שער שהוציאו בו, הוציא אותו מהזרח החוצה, ולנשחט כנגד בית שחיטתו. אמרנו מקודם שזה צריך הסבר, רש"י כותב מפרש בגמרא, בא לו אצל פרו שנייה וסומך שתי ידיו עליו ומתוודא, וכך היה אומר, ענה השם. יש נקרא לזה בעיה בגרסה, בצד המסורת השעס אומר צריך לומר אביתי פשעתי חטאתי, אנחנו דנינו בנוסח הזה כבר בדפים קודמים. אז הוא אומר ככה, ענה השם, אני קורא עוד פעם, אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך. ענה השם, כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים שאביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, כתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאתכם לפני השם תתארו. והן עונין אחריו, הם שמעו שהכהן גדול הזכיר שם השם, והן עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם באי אלוהו, כאן הגמור רוצה לפרש את מה שכתוב במשנה, ויש לנו גם כוכבית, אפשר לחבר את זה למעלה במשנה, המשפט הוא לנשחת כנגד בית שחיטתו. אם באי אלוהו, ולה נשחת, הקשירה קאי, מה שכתוב במשנה כנגד בית שחיטתו, האם הכוונה לצוואר, לצווארו, או ממשיכה גמרא, ההעמדה קאי, שמעמידים את השעיר אצל המקום בעזרה ששוחטים אותו. אז מה פירוש המשפט הזה? ולנשחת כנגד בית שחיטתו. האם בית שחיטתו הכוונה הצוואר, וקושרים לשון זורית על צוואר השעיר לשם, או מדובר בהמדת השעיר? לא לא לא, אין קשירה פה, רק המדת השעיר אצל המקום ששוחטים אותו. תשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה. תשמע, דתני רב יוסף. רב יוסף מביא לנו מקור תנאי. קשר לשון של זורית בראש שעיר המשתלח, והמידו את השעיר המשתלח כנגד בית שילוחו, ולנשחת כנגד בית שחיטתו, שלא יתערב זה בזה ולא יתערב באחרים. אז אנחנו רואים פה פעולות שמטרתם בין היתר שלא יהיה תערובת, שנזהה מי המשתלח ומי הלשם, הלשחת. אי עמוד בשלמה הקשירה קאי שפיר. אם אומרים שמה שכתוב במשנה ולנשחת, הכוונה קושרים לשון זורית סביב צווארו, אני מבין שהשגנו את המטרה. לא יהיה תערובת בין השעירים לשם ולזזל, ולא בין אחרים. שפיר, רשי כותב, תתו לו מערבי הדדי, שזה קשור בראשו, זה ככה כתוב במשנה, שהוא קשה לשון שזה בראש שעיר משנה, אז הראש, וזה השעיר לשם בצווארו. ומילא אני לא אתבלבל בין שני השעירים האלו, ולא באחרים שאלו קשו עליהם לשון, ושלאחרים אינו קשו. אם יש עוד שעירים באזור, אני אזהה את אלו בשונה לאחרים. אז השגתי את שתי הנקודות שראינו, גם מספרנו אותם בברייתא של רב יוסף, אחד זה בזה ולא יתערב באחרים. נמשיך בגמרא. אלא אי אמרת המדעה קאי, שמה שכתוב במשנה ולנשחת כנגד שחיטתו, כוונה אני לוקח את הסיר הזה ומביא אותו למקום שהוא ישחט, נהי זה בחברי המשתלח, זה בחברי לא מערב, דהי כתיר, המשתלח קשור על ראשו לשון, כתיר בי, והי הלשם לא כתיר בי. אוקיי? אז אני מזהה שרק אחד הוא המשתלח, השני לא. באחין עם מי המערב? זה שהוא שעיר לשם, אינו שום קשר, לא קשור שום דבר לפי האפשרות הזאת. אז הוא, מה, הוא לא יכול להתערב עם סירים אחרים שגם בהם אין שום דבר קשור? אין עליו שמה מינה, הקשירה קי, שמה מינה. אז כאן זה הוכחה חותכת שמה שכתוב במשנה, ולנשחת כנגד מי שקשיר את התורה, הכוונה קושרים סביב הצוואר שלו לשון של זהורית. הנושא הבא כתבנו בשוליים, לשון זהורית בפרה אדומה, בסירי יום כיפור, במצורה, שמה כתוב שני תולעת בפסוק. מתי צריכה שיעור ומהו השיעור? עוד הערה מבחינת מבנה, אנחנו רואים משולש מספר 1 כאן, משולש מספר 2 זה רק בעמוד הבא, מבית עמוד א', בערך 10 שורות מראש עמוד זה מספר 2, והם דינים, כתבנו פה תחת הכותרת מבנה, דינים של רבי יצחק, שאמר שמעתי, אנחנו נראה הביטוי הזה, הוא מקווקו אצלנו בגמרות, המעוין, הלכות בניין הלשונות, לשונות של זהורית. בסוף, לקראת סוף עמוד, אנחנו נראה שימוש בפפיון, ומדגישים את הביטויים קריאת הרב דימי ורבן ביחסותם לשלוש דינים של לשונות. עכשיו הגמרא. אמר רבי יצחק, שתי לשונות, כמו עוד פעם, זה לא גרסאות, זה לשונות של זהורית, אותם צמר סרוק. אני שמעתי, הוא אומר, שמעתי, אחת של פרה, כוונה הפרה אדומה, ואחת של סעיר המשתלח, אחת צריכה שיעור ואחת אינה צריכה שיעור, כלומר קשרה בכלשהו, ולא ידענה אי מיניו, מי זה, איזו מהם לא צריך שיעור. אמר רב יוסף, נכסי ענן, בואו נפנח את זה מכוחותינו. של סעיר משתלח דברי חלוקה, חותכים אותו בשעת הדחיפה אצל הבצוק, חותכים את הזהורית, את הלשון זהורית, אחד על יד למעלה ואחד סביב צוואר, על ראש הסיר שמתגלגל למטה בצוק. זה הכוונה חלוקה. רש"י כותב דברי חלוקה כדתנן לקמן, מה היה עושה המשלח את הסעיר, חולק לשון זורים, חציו קשר בסלע אצל על ידו, וחציו קשר בין קרניו. אז חזרה לגמרא, אז סעיר המשתלח הוא צריך חלוקה, אז באי שיעור, אי אפשר לעשות חלוקה על דבר שהוא הוא כלשהו. ושל פרה דלא באי חלוקה, לא באי שיעור. מה תפלא רמי בר חמא, דפרה נמי באי כובד, רש"י כותב באי כובד שתהיה כבדה ותיפול לתוך עומק האור, כי דכתיב אל תוך שריפת הפרה, שבזמן ששורפים את הפרה האדומה מוסיפים שם עץ ארז, אזוב ושני תולעת. השני תולעת זה הלשון של זהורית. אז צריך שיעור, אתה לא יכול להגיד משהו. אמר לי רבה, כובד תנאי היא. זה מחלוקת תנאים. ואם אתה אומר שלפרה אין צריך שיעור, אז יש תנא ש שאפשר לשייך את האיצור וכובד אליו. והתנאי היא שהזכירו עכשיו מובא חמש שורות מסוף העמוד, אפשר לראות אותו עכשיו, שם יש ברייתא וכתוב שם למה כורחן, כדי שיהיו כולן באגודה אחת דברי רבי. אבל אז רבי שמעון אומר כדי שיהיה בהן כובד ויפלו לתוך שריפת הפרזורים, שרק רבי שמעון מצריך כובד, אבל רבי לא מצריך. חזרה לגמרא, ודפרה לא באי חלוקה. אמרנו מקודם שעשר משתלח צריך חלוקה, וממילא הוא צריך שיעור. פרה, מה, לא צריך חלוקה? איתי ואבאי, כיצד הוא עושה כורחן בשיירי לשון? זה לגבי הפרה. אז מה, מה זה שיירי? שיירי משמע שהוא חתך, זה חלוקה. אימה לשנות את הגרסה או ההבנה בזנב לשון, לא חותכים, אלא מה זה בזנב לשון? רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא כותב, סרוקה במסרק, אותו צמר הוא סרוק במסרק ונעשה קצרה לראש האחד כמין זנב, ובקצה הזה הוא קושר את העץ, את העץ ארז והאזוב יחד. נחזור לגמרא. אמר רב חנן בעניין שריפת הפרה, אמר רב, עץ ארז הוא שני תולעת שכל תתן של עבד כשרה. במילים אחרות, לא צריך שהחומרים האלו ייפלו לתוך השריפה. כך רש"י אומר שכל תתן של עבד ולא נפלו לתוך שריפת הפרה, אלא נתהבהבו, כמו היבוב, נתהבהבו באוויר על האש, על מקום האש, שהאש כמובן ששורפים בתוכו הפרה, פרה אדומה. אנחנו חוזרים לגמרא, אז זה מה שרב חנין אמר ואומר שלא צריך שיפול לתוך השריפה. מי טבעי נתהבהב הלשון, מביא לשון אחר ומקדש. אם אתה צריך להביא לשון אחר, סימן שזה שהוא התאבב לא מספיק. אמר אבאי לא קשיא, כאן בקולחת, כאן בנכפפת. הברייתא שאומרת שנתהבהב לשון זה לא מספיק, מדובר באש ש קולחת, כלומר היא בוערת כעמוד בגובה, ואז עץ ארז שני תולעת עברו בתוך אש קולחת, הוא לא נחשב לתוך. הפסוק מדבר אל תוך, ומה שרב חן אמר שכשרה זה בנכפפת. רש"י כותב שלוש שורות מהסוף, אש ששלהבת שלה נמוכה וכפופה וסמוכה לגחלת וקרינן בי אל תוך, כפי שהתורה מצפה או מחייבת. עכשיו, הזכרנו מקודם שעניין של כובד הוא מחלוקת תנאים. רב אמר כובד תנאי היא, דתניא, למה כוחן את העץ ארז והאזוב כורך אותם בדרך עם הצמר הזה השני תולעת, כדי שיהיו כולן באגודה אחת, רוצים את כל המינים ביחד, דברי רבי. רבי אלעזר שמעון אומר כדי שיהיה בהן כובד ויפלו לתוך שריפת הפרה, שיהיו בתוך האש. אז זה המחלוקת התנאים בעניין עם צורך לכובד. קריאת הרבים יום רבי יוחנן, שלוש לשונות שמעתי, אחת של פרה, אחת של סר משתלח, שניהם הכרנו עכשיו, והנה שלישי, ואחת של מצורע. רש"י כותב, ואחת של מצורע בשורה האחרונה דכתיב בינמי ושני תולעת ואזוב. בעניין תארת המצורה צריך את החומרים האלו. וממשיך רב דימי יש לנו שלוש לשונות. עוד פעם, לשונות שלא נתבלבל, לשונות של אותו צמר. אחת, משקל עשרה זוז, זה הכי כבד. אנחנו נמשיך עם משקלים, משקלות, אבל אנחנו עוברים מן הכבד אל הקל. אז אחת משקל עשרה זוז, ואחת משקל שני סלעים, זה פחות מעשרה זוז, ואחת משקל שקל, ואין לי לפרש. זאת אומרת, אנחנו חייבים להתאים את המשקל למצווה. אז הוא אומר, ואין לי לפרש, כי את רבין, פירשה משמי דרבי יונתן. אנחנו ממשיכים לדף מ' ב' עמוד א', של פרה משקל עשרה זוז. רש"י כותב, של פרה משקל זוז, בטח ניחשתם, דבי כובד. נכון, זה מחלוקת תנאים, אבל הקביעה שיש אחד שהוא הכי כבד, מתאים לפרה בגלל כובד. ושל סלע משתלח, משקל שני סלעים. צריכים חלוקה, ומשקל שני סלעים מספיק לאפשר את החלוקה. ושל מצורע, משקל שקל. בעצם מצורע לא צריך לא כובד ולא חלוקה. אמר רבי יוחנן, אנחנו פה רואים פס כפול, ובשוליים מימו תחת הכותרת מבנה, מחלוקת רבי יוחנן מול רב ירמיה מדפתי, ומה חוקים רבי שמעון חלפתא ורבנן. אנחנו נראה מעוין, מדגיש את הביטויים בפרה או בשעיר המשתלח, בעניין משקל, הלשון זהורית עשרה זוז או שקל, זה משקלים קוטביים קיצוניים. עשרה זוז זה היה הכי כבד ברשימה שראינו מקודם, ושקל הוא הכי פחות. הגמרא, אמר רבי יוחנן, פליגי בא רבי שמעון בן חלפתא ורבנן בפרה. אחד אמר משקל עשרה, ואחד אמר משקל שקל. וסימנך, כדי לזכור שהמחלוקת בין, לפי רבי יוחנן, בין רבי שמעון חלפתא ורבנן, הוא מחלוקת קיצוני, כמו שאמרנו, תזכרו את המשפט, אחד המרבה ואחד הממית. ביטוי ידוע. אמר לי רבי ירמיה מדפתי לרבינה, לא בפרה פליגי, אלא בשעיר המשתלח פליגי. המחלוקת שראינו, אחד במשקל עשרה ואחד במשקל שקל, זה בעניין שעיר משתלח. באותו יום שרבי ירמיה מדבר, נח נפשי דרביה בר כיסי, ואנח בא סימנה, כדי להבהיר, כדי לזכור שהמחלוקת היה בעניין שעיר משתלח. מה הסימן? רביה בר כיסי מחפר כשעיר המשתלח, במות צדיקים מחפר. ובכך נזכור שהמחלוקת הייתה בעניין שעיר משתלח ולא בעניין הפרה. עד כאן שיעורנו להיום.